אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם אולגה רז ואבי שמאי. לחיות בגיל השלישי.
שלום, שלום, תודה שבאתם, אנחנו 60 מחדש בכאן תרבות, 104.9 וגם 105.3 FM. כמובן שאתם יכולים, מוזמנים ורצוי שתאזינו לנו גם דרך האפליקציה שלנו, באתר האינטרנט שלנו, בכל זמן ובכל מקום. והיום, יום רביעי, ובכל יום רביעי נמצאת פה הפרופסור אולגה רז. שלום אולגה.
היי. היי אבי.
פרופסור אולגה רז, דיאטנית קלינית, מרצה בחירה באוניברסיטת אריאל, ואתם מוזמנים להשתתף בתוכנית באמצעות משלוח מסרונים למספר 03-966-3992. אני חוזר, 072, לא. מההתחלה הכל. הכל מההתחלה. מסרונים ל-055-966-3992. 055-966-3992. ככה זה שידור חי. איתנו באולפן גם גיא פלוויאן, שמסמן לתנונות ממשות מעבר לזגוגית, שהוא על הביצוע הטכני ועל הסיוע בהפקה, ואנחנו עוד רגע מתחילים. טוב, אולגה, עוד שבוע עבר, ואנחנו שוב פה.
טוב שאנחנו פה, נראה...
ואנחנו נשארים פה.
כן.
ומה חדש אצלך?
מה חדש אצלי? הכל רגיל. הכל רגיל, יש הרבה מאוד דברים מעניינים בספרות עולמית, ויש על מה לדבר. וגם יש לנו מרויין, אני חושבת שמאוד מעניין, כי מה שהוא הולך להגיד, אני גם עוד לא יודעת מה שהוא הולך להגיד.
אל תספרי לנו מה הוא יגיד.
אני לא אספר, כי אני לא יודעת. זה מעניין.
כן, ו?
אבל מה שאני רוצה, קודם כל, היו שאלות בשבוע שעבר.
נכון.
אחד אני זוכרת, והשנייה לא.
ויטמין D.
ויטמין D אני זוכרת.
במוצרי חלב.
והשנייה אני לא זוכרת. אז מי ששאל, בבקשה תשאלו עוד פעם.
מי ששאל מוזמן לשלוח לנו שוב.
אנשים מבוגרים.
כן, 055-966-3992, תשלחו שוב את השאלה, ואנחנו נשמח מאוד לענות.
אוקיי, אז בקשר לויטמין D, זה באמת הייתה שאלה מאוד מעניינת, כי אני בעצמי בעצם לא ככה הייתי מודעת, לא שזה מאוד מאוד חשוב, אבל זה קצת חשוב, תכף אני אסביר למה. מי שנתן לי תשובה בינתיים זה רק תנובה, הם אומרים שהם שמים כרגע ויטמין D2, ואני תכף אסביר הבדל, ומשנה חדשה, מינואר הם מתכוונים להוסיף D3, ואני רוצה שנבין את ההבדל בין D2 ל-D3. מה שקורה עם ויטמין D, נגיד אם אנחנו מקבלים אותו מהשמש, הוא מתהווה לאיזושהי צורה לא פעילה, באור, ואחר כך הוא עובר דרך הכבד, ושם הוא עובר מודיפיקציה, ואחר כך הוא עובר בכליות, ומשם הוא מתחיל להיות פעיל. פעיל שעובד בגוף. Okay. זה אומר שאנשים רגילים, זה עובד בסדר. אנשים, אבל מה שאנחנו מקבלים בתוספי תזונה, ישר את ה-D3 הזה שעובר את המודיפיקציות. D2, למי שזה יכול להיות בעיה, לאנשים שיש להם בעיה כבד, בעיה כליות, מן הסתם, אז בשביל זה יש תרופה אחרת שנקראת אלפא D3, זה ישר ויטמין פעיל.
אבל לרובנו, לאנשים בריאים, זה אנחנו מקבלים את הוויטמין D נכנס לנו לגוף ולא עובר דרכנו.
ועובר את כל התהליכים האלה והופך D2 זה בדרך כלל צורה אחרת של ויטמין D, שזה גם הגוף מקבל, אולי קצת פחות יעילה, אבל עדיין יעילה. וברור שיותר טוב D3, אז אמרו לי במפורש שמינואר הם מתחילים להוסיף D3, שטראוס לא ענה לי, ולחברות אחרות אני לא פניתי בינתיים, כי לא כך היה לי זמן גם.
שתי המחלבות הגדולות הן...
שטראוס אני רוצה שיענו לי, אבל לא ענו, אני אתקשר אליהם.
אני מאוד מקווה שהם יענו, ומישהו משטראוס מאזין לנו עכשיו.
כן.
כן, אז okay. תשובה אחת נתנו.
עכשיו תראו, לקורונה, לכל התקופה המטורפת הזאת, יש גם פלוסים. לא מעט פלוסים דרך אגב. אני בטוחה שחלק מהארגונים יפסיקו לעבוד ולנסוע שעתיים הלוך ושוב לעבודה, ואולי ימשיכו לעבוד מהבית, אבל זה לא ענייני.
לפחות באופן חלקי.
באופן חלקי, כן, בדיוק. זה חוסך המון, זה חוסך...
פתאום גם הכבישים קצת אחרים, ולא צריך שעה להגיע לעבודה, אז זה נחמד דווקא.
כן. עכשיו, מה שכן מעניין אותי, שבגלל שאין כנסים, אז יש מה שנקרא ובינאר. זה סמינר, כנס קטן, דרך הזום.
אוקיי.
ויש מלא, כל יום יש ובינארים, ולפעמים שניים או שלושה. זאת אומרת, אתה יכול לבחור מה שמעניין אותך. בדרך כלל זה ובינארים על כל מיני נושאים בריאותיים. אני מדברת על ובינארים בריאותיים, אני לא יודעת בדברים אחרים. ואתמול היה ובינאר מעניין, שדיאטנית שעובדת עם אנשים שעברו ניתוח בריאטרי, כן. ואני לא אדבר על ניתוח בריאטרי, כאילו, לא כרגע, זה לא קשור לכולם, תכף אני אגיד מה אפשר לקחת משם, והמרצה השנייה הייתה רוקחת שגם עובדת עם ניתוחים בריאטריים. אבל מה שהיה מעניין אותנו, את האנשים שלא עוברים, לא עברו, ועדיין לא מתכוונים לעבור ניתוח בריאטרי, זה שבעצם לאנשים שמנים, ודיברנו על זה כבר, אבל אנשים עם עודף משקל גדול, יש חסרים. כשאנחנו רואים בן אדם בעודף משקל או בהשמנה, ואנחנו חושבים, טוב, זה אוכל הרבה, אז בטח לא חסר לו שום דבר, זה לא נכון. להפך הוא הנכון.
זאת אומרת שיכול להיות שאדם הוא שמן, עם עודף משקל, ובכל זאת חסרים לו, יש לו חוסרים בגוף של כל מיני ויטמינים ומינרלים שאנחנו זקוקים.
נכון.
להם.
מתי אנחנו התוודנו לזה? כשהתחילו ניתוחים הבריאטריים, בגלל שברגע שזה נכנס לשטח הזה, אז צריכים לעשות בדיקות. אז עשו בדיקות לפני ואחרי שנה ואחרי שנתיים, ואז באמת נהיה ברור שאנשים שנכנסים לניתוח בריאטרי כבר חסרים לדברים. אחד מהדברים שמאוד חסר לאנשים בעודף משקל בהשמנה זה ויטמין D, ושני זה ברזל, אבל גם...
למה? אין ויטמין D ושוקולד בגלידה?
לא.
חבל?
לא, ממש חבל. אפשר היה לעשות יופי של... לא, יש שם גם בעיה, בגלל שיש כל כך הרבה שומן, והוויטמין D נשמר בשומן, אז יש פחות ויטמין D.
יכול להיות שהוויטמין D לא נספג בגוף, אלא נשאר ברקמות השומן?
לא, הוא נספג, והוא נספג אחר כך לרקמת שומן. אז הוויטמין D פעיל, יש מעט, כי הכל שם נשמר בתוך הרקמת שומן. אז, אבל גם אם ניקח בחשבון שבגלידה אין ושוקולד אין ויטמין D, והתחילו להוסיף ויטמין D למוצאי חלב רק עכשיו, אז לא פלא שאין להם ויטמין D, החסרים מאוד מגדולים. החסר אחר הוא ברזל, בגלל שבשביל לקבל ברזל ולספוג אותו צריכים לאכול כמות מספקת של המזונות מכילים ברזל ולא עוגות ועוגיות.
מזונות מכילי ברזל הם?
מה שמכיל ברזל ככה חד משמעי זה כל אותם החלבונים שבאים מן החי, חוץ ממוצרי חלב כמובן, שזה בשר ועוף, הודו, דגים, אלה דברים שמכילים ויטמין,
ירקות,
כן. עכשיו, יש גם ברזל במוצרים צמחוניים, כמו צמחיים, כמו קטניות ודגנים מלאים וכאלה, פירות יבשים אולי, אבל אז כנראה שהזמינות שלהם פחות טובה, ולכן יש פה בעיה. אין את זה באותם הדברים שאנשים עם עודף משקל מאוד אוהבים לאכול כתוספת.
כמו?
כמו אמרתי, שוקולדים, עוגיות, עוגות, ופלים וכל מיני דברים כאלה. אז לכן יוצא שבן אדם אוכל הרבה, אבל לא את מה שצריך, ואולי הספיגה פחות טובה, ולכן זה מה שמצאו, למרות שיש גם מחסור ב-B1, וגם מחסור בסידן, וגם מחסורים אחרים רבים ב-12, ולכן בעצם אנחנו יודעים עכשיו שכן, זה חסר להם. המחסור נהיה עוד יותר גרוע, ואני אקח על זה, אדבר על זה רק משפט, כי אנחנו לא פה, לא מדברים עכשיו על ניתוחים בריאטריים, אחרי שעושים את הניתוח, עכשיו שאו מצמצמים את הקיבה, או בכלל עושים מעקף מהוושת למעי הדק. אז כל התהליך שמתרחש בתחילת המעי, ששם רוב הספיגה מתרחשת בצורה יעילה, אז בעצם הוא נעלם. ואז אנשים חייבים לדעת את זה. כי גם אם בהתחלה הם אומרים לי, תשמע, אתה צריך לקחת את זה א', ב', ג', ד', וזה, אי אפשר להפסיק את זה. זה forever. זה לא ניתן להפסקה. אפשר להקטין את הכמות, את המינון, אבל אי אפשר להפסיק את זה.
זאת אומרת שאנשים שעושים להם את השיטה שנקראת מעקף, כי יש כל מיני שיטות, אחת מהם זה שרבול, אחת מהם זה מעקף.
גם שרבול זה בעיה, בגלל שאתה משאיר קטע מאוד קטן של הקיבה, וקיבה זה חלק מאוד חשוב של המערכת.
זאת אומרת שאנשים האלה עלולים לסבול מחוסרים בוויטמינים מינרלים חיוניים?
כנראה שהם לא עלולים, הם כנראה שהם סובלים, ואחרי כמה זמן הם עשו מחקר שם, אני חושבת שבאסותא, וראו שאחרי שנתיים שלוש אנשים מפסיקים לקחת את זה, כאילו אומרים טוב, עכשיו זה בסדר, נגמר הסיפור. אז לא להפסיק.
לא להפסיק. Okay.
זה דבר אחד. דבר שני, שאותי זה עניין, יש תרופה שנקראת ויקטוזה. ויקטוזה נותנים אותו לסקרת ולירידה במשקל. זה אחד מהתרופות היותר מוקדמות, שאחר כך זה הפך לסקסנדה ולאוזמפיק וכו'.
זה אלו זריקות, נכון?
זריקות, זה זריקות. GLP-1 זה זריקות, זה זריקות יומיות, בעצם הם מדברים על כך שאפשר אולי לתת את ויקטוזה לנוער שסובל מהשמנת יתר.
ואנשים שהם לא סוכרתיים וסובלים מהשמנת יתר מקבלים?
אז יש להם סקסנדה, יש להם סקסנדה שזה יותר פעיל לירידה במשקל. ויקטוזה זה שלב קצת יותר קודם. אני לא יודעת בדיוק השינויים מולקולריים בין אחד לשני, אבל זה כולם GLP-1 בתרכובת שונה, וכולם עושים אותו דבר. ויקטוזה התחילה לתת בגלל סוכרת, ואחר כך ראו שזה מוריד במשקל, ואחר כך פיתחו את זה עוד יותר.
כמו תרופות אחרות שפיתחו לסוכרת, ופתאום מצאו שהן שומרות על המערכת הקרדיו-וסקולרית.
בדיוק, אז זה. אז לקחו ילדים לבני 12 עד 18, נערים, ובמשך 56 שבועות נתנו להם זריקת ויקטוזה לקבוצה אחת, אחר כך 26 שבועות עשו מעקף, וקבוצה שנייה, דומה בגודל, לא קיבלה פלסבו, אבל שניהם קיבלו שינוי התנהגותי, שינוי בתזונה, פעילות גופנית, כל מה שצריך. המחקר התפרסם ל-New England Journal of Medicine, ובעצם הם ראו שאחרי תקופת הטיפול, כי חצי מהילדים שקיבלו ויקטוזה ירדו 5% ממשקלם, לעומת 18% בקבוצה שעשתה רק שינוי התנהגות, אוקיי? ו10% לאלה ש 26% מתרבע מאלה שירדו 10% במשקל, שזה ממש משמעותי, לעומת 8% בקבוצה שלא קיבלה את ויקטוזה.
אז זאת אומרת שויקטוזה כן פעילה, כן עוזרת.
היא פעילה בטוח. הבעיה הייתה האם אפשר לתת את זה לילדים, אוקיי? כי תשמע, השמנת ילדים זה דבר שנורא קשה לטפל בו. הילדים האלה רוצים לאכול את מה שכולם אוכלים וכו' וכו'. זה בעיה לא פשוטה לשנות לבן אדם את ההרגלים.
ילד שמן הופך למבוגר שמן בדרך כלל?
הרבה פעמים, כן, הרבה פעמים. במיוחד אם אנחנו משמינים, מדברים, קיבלתי ילד בן 12 שיש לו בר מצווה עוד כמה חודשים, שוקל 80 קילו.
וואו.
זה ילד שצריך עזרה.
השאלה כמה גבוה.
זה לא משנה כמה גבוה.
בגיל 13 אני הייתי 1.80 מטר.
לא, ממש לא 1.80 מטר. ממש לא. ילד חמוד וזה, אבל קשה. עכשיו, אתה רואה את גם אבא שלו, אתה מבין מאיפה זה בא.
זהו. עכשיו, רגע. אבא שלו, אתה רואה מאיפה זה בא. זה גנים או הרגלים?
גם וגם. כי דיברתי, הייתה כל המשפחה, אבא, אבא וילד, ודיברנו, ומה שהם אכלו בזמנו זה מזעזע, זה פשוט מזעזע, זה מלא ממתקים ומלא חטיפים, והכל בלארג', כמה שאתם רוצים, מתי שאתם רוצים, ובישול עם הרבה שומן וכו'. עכשיו, ושוב, האמא, כאילו, הטענה הראשונה ש... בדרך כלל אנשים אומרים, היום פחות כבר, אבל יש לי שני ילדים רזים. אז מה שאני אומרת במקרים כאלה, אומרת, תשמעי, אם יש לך שלושה ילדים, אחד מהם אלכוהוליסט, ושניים לא, את תשימי יין על השולחן? התשובה היא מתבקשת.
מתבקשת. הם לא חושבים על זה ככה, כי אוכל זה נחשב משהו ש...
נחשב משהו שלא, אבל זה ממכר, וזה ממש חבל על הילדים האלה, וצריכים לעזור להם. זאת אומרת, זה צריך להיות טיפול משפחתי, זה א', וב', הנה יש לנו כלי עזר, אבל יש לו תופעות לוואי. יש לו תופעות לוואי.
והן?
במיוחד במערכת העיכול, גזים, שלשולים, בחילות וכל מיני כאלה. לא כולם, והרבה פעמים אחרי כמה שבועות זה עובר, אבל לכל דבר יש את שני הקצוות, וצריכים לקחת את זה בחשבון. גם לתרופות האלה שעלו מדרגה מויקטוזה, סקסנדה ואוזמפיק, יש תופעות לוואי לא פשוטות, זה הקאות, בחילות וכולי. שוב, לא לכולם, אבל יש. אז זה היה מחקר אחד מעניין. המחקר השני, איפה אני רשמתי אותו? לזזל. לא, אני לא יודעת איפה אני
אוקיי,
עכשיו. אז... רגע, לא, 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 לא.
כן, לא, 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 בסדר, לא. אני רק אומר אוקיי, זוכרת, הכל בסדר.
לא, לא, לא. אז על ניתוח מעקב דיברנו, זה דיברנו, על ויקטוזה דיברנו. כן, אני לא זוכרת מה שעוד היה לי, אבל יש לי עוד מחקרים, אם אתה רוצה, ואם אתה חושב
שיש לנו זמן. אני רוצה שאנחנו עכשיו, קודם כל נזכיר למאזינים, שהם יכולים לשלוח ומוזמנים, ואנחנו נורא רוצים שתשלחו את השאלות שלכם ל-055-966-3992, 055-966-3992, למאזינה ששלחה את אותה הודעה שלוש פעמים, לא נתעלה ממך, נגיע לזמן של המענה לשאלות, את תהיה ראשונה, בבקשה אולגם,
מחקר הבא. יש עוד משהו שמאוד מעניין, אני קראתי אותו היום באתר דוקטור זונלי, אותו הצד השני מויקטוזה, שזה סקסנדה, שנותנים אותו היום להשמנה, נותנים אותה, מה שמקובל בסל, זה השמנה. היום מנסים להכניס לסל את סקסנדה למי שמעניין, גם למי ששומר על משקל. זאת אומרת, ירדתם במשקל, וכמוך, אתה לא צריך, אתה כבר יודע בעל פה מה שאתה אוכל, אתה לא צריך תרופות, אבל יש אנשים שכן, מתיורדים במשקל, ויש הרבה אנשים שיודעים לרד במשקל ולא יודעים לשמור, ואז כדי לעזור בשמירה, בעקבות הרבה מאוד מחקרים שנעשו, אפשר לתת סקסנדה ככתף שאפשר להישען עליו.
הבנתי.
אוקיי, וזה מעניין וזה חשוב לי, ולמי ששומע אותי, שתדעו שהיום השמירה יכולה לעזר על ידי, בן אדם יכול לעזר על ידי אותה תרופה.
כי הבעיה העיקרית בדיאטות בדרך כלל, היא שאתה יורד ומחזיר עם ריבית. אני קראתי מחקר שאתה מחזיר בין 15% ל-20% אקסטרה.
יש, כן, זה ידוע, זה ברור, וזה מעציב, אבל זה מה שקורה להרבה מאוד אנשים.
אז זאת אומרת שאפשר לרדת במשקל ולקבל את התרופות כדי לשמור על זה.
לעשות את אותו דבר, לשמור על הכללים, כי אם לא שומרים על הכללים זה לא יעזור, ואז לקחת את התרופה, וזהו.
אוקיי. בואי נדבר על עוד מחקר, אם יש לך?
כן, יש לי, בטח שיש לי. יש פה מחקר מאוד מעניין מאנגליה, התפרסם בג'אמה. על כל אני מדברת על החודש, זה ממש מחקרים חדשים.
נהדר.
ומה שהם עשו, הם לקחו הרבה מאוד אנשים, 1,000 ומשהו נדמה לי, ונתנו להם מה שהם קוראים real life program. קצת לשנות את השינויים, קצת שינויים באוכל, קצת פעילות גופנית. זאת לא לעשות את המחקרים היקרים והגדולים שנתנו להם 600 קלוריות והעבידו אותם בזה. לא. בן אדם רגיל קצת משנה את האורחות החיים שלו.
אוקיי.
והם ראו שזה מוריד סיכון. הם לקחו אנשים עם טרום סוכרת כמובן. טרום סוכרת. זה הוריד את הסיכון לחלות בסוכרת באחוזים מאוד מאוד גבוהים.
אוקיי.
עכשיו, מה אני אומרת? אני שוב מזכירה שיש את המושג הזה, אפיגנטיקה, של מזון, לפעילות גופנית, לסטרס, לתרופות מסוימות, לכל מיני דברים האלה, יש השפעה על ביטוי גנים. הגנים נשארים, מי שיש לו טרום סוכרת, כנראה יש לו גנים מסוימים, ושינויים מסוימים בגנים שלהם, אבל אנחנו יכולים לשנות את הביטוי שלהם על ידי כך שאנחנו אוכלים אחרת. ומה שהם הוכיחו פעם ראשונה, מה שהם כותבים שלא היו מחקרים האלה, כאלה, שגם שינוי קל וירידה במשקל שכמה קילו בלבד,
כן.
יכולה למנוע את הסוכרת בכ-9% מהאנשים, ולדחות את הסוכרת בהרבה מאוד אנשים.
יופי. עכשיו אני רוצה לשאול אותך שאלה. כן. יש אדם שסובל מהשמנת יתר ומקבל סוכרת טייפ 2 בגיל 35, ויש כאלה שזה קורה להם בגיל 55. יש הבדל ב-20 שנה האלה? זאת אומרת שנאמר מגיל 55 עד סוף החיים אנחנו נסבול מפחות סיבוכים? זאת אומרת, כמה שפחות זמן נהיה חולים בסוכרת יותר כן, טוב לבריאות
כן,
שלנו?
כן, כן, כן. במפורש כן, עוד איך כן.
אוקיי.
זה יש עכשיו מחקר איפה הוא עשו אותו? באחד מתי חולים בארץ. הוא התפרסם כן. בז'ורנל מאוד מכובד בחול, אני לא זוכרת עכשיו את השם שלו, אבל הם הראו שהרמה של המוגלובין A1C, כן. מעל 9, היא גורם סיכון לסיבוכים בקורונה, למשל.
מעל 9?
מעל 9, טוב, תשמע, יש כאלה מעל 9 ויש 11, אני לפעמים רואה את המוגלובין A1C, לא מבינה.
אני מנסה לשחזר את הטבלה ולהבין על איזה ממוצע תראי, ומדובר. תראי,
6.5 זה התחלה של סוכרת.
אז זה 100 ו...
ואנחנו מדברים על 9.
אוקיי. הבנתי. זה
ממש, ממש, ממש. אנחנו היום מדברים על אנשים שחולים בסוכרת הרבה זמן, וניסו כבר הרבה טיפולים ומבוגרים, להגיע 7.5, וזה 9.
7.5.
שזה גם הרבה.
גם נשמע הרבה.
זה נשמע הרבה.
עכשיו, ככל שאנחנו עם ההמוגלובין A1C, גבוה יותר, זה אומר שרמת מי שלא עוד, עדיין לא יודע בדיקה של המוגלובין A1C היא נותנת לנו למעשה תוצאה של רמת הסוכר הממוצעת בשלושת החודשים האחרונים.
לא.
אז?
לא. מה שהיא נותנת זה אחוז של סוכר שהתקשר להמוגלובין. מה זה אומר? אם אני שומרת על רמת סוכר פחות או יותר סבירה,
כן.
אז האחוז קשירה להמוגלובין הוא יהיה נמוך.
אוקיי.
אוקיי. אבל אם בן אדם מקפיץ את הסוכר ומוריד אותו, ומקפיץ אותו ומוריד אותו, ואוכל לו נכון, ואחרי זה הסוכר מוקפץ, ואחר כך וזה, אז האחוז של קשירה של סוכר להמוגלובין
כן.
תהיה יותר ויותר גבוהה. כי כל שפחות אנחנו שומרים על האחידות הזאת של סוכר, ככה המוגלובין A1C יהיה גבוה יותר.
זאת אומרת שאנחנו צריכים לשמור על רמה אחידה ונמוכה.
פחות או יותר.
פחות או יותר. זאת אומרת, כמובן שמיד לאחר שאוכלים אז
זה
קצת
בסדר,
עולה,
כן.
זה קצת יורד,
לכן,
וזה, בלילה יורד.
נכון. לכן לכל אחד יש רמה מסוימת של המוגלובין A1C. כי הסוכר נקשר לכל החלבונים בגוף.
וזה שלושה חודשים, מפני שזה נמדד לפי תאי דם אדומים.
בדיוק.
ותאי דם אדומים, אורך החיים שלהם הוא כשלושה חודשים בממוצע.
זה נכון, אבל גם בגלל שבשלושה חודשים האלה יש לנו יותר אינדיקציה לקשירה הזאת. כי אחרת מה, תוך שבוע זה לא יראה לי שום דבר. זה צריך זמן בשביל לקשור את ההמוגלובין לסוכר. אז פשוט הבדיקה, אני זוכרת, וואו, זה מצחיק. אני חושבת בסביבות 82, 81, תתאר לך כמה זמן זה היה. אני חושבת שעוד למדתי, או עשיתי תואר שני, ורצינו לעשות כנס לדיאטניות, אני וחברה של אסתר גונן, ואז בא, אני לא אתן את השם שלו, כי אני גם לא זוכרת אותו, אבל לא משנה, בא איזה רופא צעיר מארצות הברית, שהביא את ה... בצורה מאוד זה, התמחה בזה, ראה את זה ועבד עם זה, mm-hmm. את המושג המוגלובין A1C. ואז הזמנו אותו לארצות על המוגלובין A1C, אז זה לא עשו בכלל כמעט את הבדיקה הזאת. Mm-hmm. אתה מבין? Mm-hmm. אז זה כבר משהו מאוד, זה פשוט נוסטלגיה, בסדר?
אוקיי. אז אני אזכיר לכם שאנחנו מודים לכם קודם כל על מה ששלחתם ל-055-966-3992, ואנחנו מחכים לעוד שאלות למספר הזה, בזמן שאנחנו מאזינים קצת לשיר ונותחים נשימה עמוקה.
וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק, היית בטוח שהכל מתפרק. וקנית לי תר חד עד כאב, כי היית בטוח שפרחים אני שונאת. הפסקת לשיר את שירי המולדת, קראת את כל הבגדים היפים לתרב. היית חסר ועכשיו שוב חוזר, לא זה לא בשבילי, זה בטח לא לי. וכתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום ועזוב וחלש, וכתבת מילים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת על עצמך ועליי. ומה אתה בלעדיי? קראת בשמי בלילות הקרים, רצית שיהיה איתך לרגע, והרסת את העיר השמחה שוקקת. ידעת שאני מאוהבת, זה בטח לא לי. וכתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום ועזוב וחלש, וכתבת מינים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת על עצמך ועליי. וכתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום ועזוב וחלש, וכתבת מילים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת על עצמך ועליי. ומה אתה בלעדיי? שיר כמו שאתה כותב, אתה עירום ועזוב וחלש, וכתבת מילים כי שנים לא אמרת את מה שחשבת. וכתבת חשבת על עצמך ועליי. ומה אתה בלעדיי? ומה אתה בלעדיי?
חזרתם, תודה רבה. אנחנו 60 וחדש, 104.9, 105.3 FM, וזאת הייתה מרגלית צנעני עם השיר האהוב עליי במיוחד. אולגה, אנחנו, בואי, יש לנו אורח מאוד מאוד כן. חשוב על הקו, נכון. כמעט שכחתי.
נכון.
נכון? אז בוא נגיד שלום.
שלום וברכה.
היי, מיכאל.
שלום לפרופסור מיכאל שכטר, קרדיולוג בכיר, מנהל היחידה למחקרים קליניים במערך הלב בבית החולים שיבה, ובפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, יושב ראש החוג לאפידמיולוגיה ומניעת מחלות לב באיגוד הקרדיולוגי בישראל, ואנחנו היום נדבר על... כי איתך אפשר לדבר על הכל.
על הכל אפשר לדבר איתו, זה אני אומרת. אבל מיכאל, אמרנו על מגנזיום וקורונה, נכון?
מגנזיום וקורונה, בואו נשמע.
מה שכל כך, כל כך, כל כך חשוב, וכל כך up to date, וכל כך רלוונטי להיום. למעשה, כולנו, כל העם וכל העולם מדבר על קורונה, אבל כמו שאנחנו יודעים, קורונה יש פגיעה רב-מערכתית בכל כלי הדם, בכל הגוף, בכלי הנשימה, בריאות, סערת ציטוקינים, סערה של כל מיני חומרים דלקתיים, וצריך לדעת שלמעשה הקו שמחבר ומקשר בין כל הפגיעות בקורונה, למעשה זה פגיעה בשכבה חטאית שמכסה את כל כלי הדם בגוף ונקראת האנדוטל. ולמעשה מי שמשפר את האנדוטל, את אותה שכבה חטאית, למעשה זה המגנזיום, אותו יון שאנחנו שוכחים, אבל הוא כל כך חשוב בגוף לקבלת האנרגיה של הגוף, כי למעשה למעלה מ-500-600 תהליכים בגוף חייבים לקבל מגנזיום, ובלי מגנזיום התהליכים האלה לא מתקיימים, ובלי מגנזיום אין חיים. מי שראה את הצמחים, הרי צמח ירוק הוא ירוק בגלל הכלורופיל שלו, ומה שמרכיב את הכלורופיל זה המגנזיום, ובלי מגנזיום אין אנרגיה, ובלי אנרגיה אין חיים.
אוקיי, אז איך בעצם, אנחנו יודעים היום שבגלל התפלת מים וכו' וכו', וגם שאין הרבה, מי יודע כמה מגנזיום במזון, יש לנו, לרבים יש בעיה עם כמות לא מספקת מגנזיום.
נכון, צריך להבין גם שלמעשה עוד לפני שנגיע לרמת המגנזיום במי השתייה, שמה שקורה בקורונה, בחולי הקורונה, יש לנו סערה של ציטוקינים וסערה דלקתית שהיא מצריכה שימוש רב במולקולת ה-ATP, שהיא למעשה המולקולה שמייצרת את האנרגיה, שהיא צורכת מגנזיום, ובלי מגנזיום אין ATP. ודווקא המינרל שהוא כל כך חשוב במגנזיום, דווקא בחולים שהם נותן יותר נוטים לקורונה, זה החולים המבוגרים יותר, הסכרתיים, הגברים, השמנים, אלה שמשתמשים במשתנים, חולים במחלות לב, דווקא אצלם זו אותה קבוצה שאנחנו יודעים שרמת המגנזיום אצלם הרבה יותר נמוכה מאשר אנשים צעירים יותר, בנשים, לא בסכרתיים, לא בשמנים, לא בשימוש במשתנים, כך שמראש אנחנו פוגעים, או יותר נכון, הקורונה פוגעת באנשים שיש להם רמה נמוכה יותר של מגנזיום, ובעיקר בישראל, שבשנים האחרונות, כשאנחנו כמעט קרוב ל-70% ממי השתייה, אלה מים מותפלים, מים מותפלים זאת אומרת 0, 0, 0, מיליגרם של מגנזיום, כאשר הבן אדם הרגיל הממוצע צורך בין 300 ל-420 מיליגרם.
צריך לצרוך, צריך לצרוך.
צריך לצורך, הכוונה בכף. צריך לצרוך. הכלכלה המערבית, ואנחנו נמצאים בכלכלה המערבית, אנחנו צורכים בערך כמחצית ממה שמומלץ, וככל שאנחנו מתבגרים יותר, נעשים מבוגרים יותר, הספיגה היא פחותה, ואנחנו בארץ חמה תרתי משמע, מאבדים מגנזיום בזיעה, וכבר לפני עשרות שנים שבדקו חיילים ישראלים, מצאו שקרוב ל-60% מהחיילים בני 25, 22, 25, 60% מהם חסר למגנזיום. מי שזוכר את הצעדה המאוד מפורסמת שהייתה בצבא, החבר'ה האלה חסר למגנזיום. על אחת כמה וכמה אנשים בישראל, בעיקר המבוגרים, בעיקר אלה שהם חולי לב, בעיקר אלה שהם צורכים תרופות שמדללות את המגנזיום כמו משתנים וכמו הסכרתיים, אין ספק שחסר למגנזיום. כי את מה זה אומר? זה אומר שאנשים האלה שנכנסים חס וחלילה ידבקו בקורונה, הם נוטים הרבה יותר לדלקות שונות של כלי הדם, הרבה יותר לצמיגות של הדם ולתסחיפים, הרבה יותר לפגיעה בתעשיות הדם, הרבה יותר ליצירות כלי הנשימה ולמחלות בריאות. לכן ישנו מחקר, אמנם תצפיתי וראשון, הוא לא תצפיתי מהבחינה הזאת שרק צפו, אלא גם התערבו כאן. מחקר שנעשה בסינגפור, אמנם מעט חולים, 50 חולים, למחציתם נתנו מגנזיום ולמחציתם לא נתנו מגנזיום. זה חולים שהתאשפזו בגלל קורונה, בגלל קורונה. וראו שאלה שקיבלו מגנזיום הייתה ירידה משמעותית בצורך בחיבור לחמצן, בצורך בטיפול אינטנסיבי ביחידה לטיפול נמרץ.
אני יודע שביחידות טיפול נמרץ ובניידות טיפול נמרץ וצוותים של טיפול נמרץ הם מזריקים מגנזיום בכל מיני מקרים.
אירועים.
כן, שיש הפרעות בקצב לב. כן, כי מגנזיום הוא גם נגד
הפרעות. וגם נשים שההיריון שלהם בסכנה מאושפזות ומקבלות. זאת אומרת שהמגנזיום הוא משפיע על הגוף שלנו בהרבה מאוד
ממש
בהרבה מאוד דרכים.
נכון, המגנזיום למעשה באותו מרפא שריר חלק, הוא חשוב בהמון המון מצבים, במצבים של דלקות, כי זה תכשיר גם אנטי דלקתי, הוא מוריד דלקות כמו סיריאטי פרוטין, שאנחנו יודעים שהוא סמן, הוא מוריד אותו. במערכת הנשימה הוא מרפא שרירים חלקים, ולכן הוא מסייע בנשימה, ולכן דרך אגב נותנים אותו גם בהתקפי אסתמה לילדים, שאנחנו לא רוצים לתת להם בטא אגוניסטים, או בחולי לב, שאנחנו לא רוצים להאיץ את קצב ליבם.
מיכאל,
לחץ דם, גם כן מוריד את לחץ הדם ומשפר את זה.
מיכאל, אני רוצה...
מערכת הקרישה וכדומה.
אני רוצה לשאול אותך שאלה. היה הרבה דיונים במשרד הבריאות על להוסיף מגנזיום למים, מים, ללא מגנזיום. אתה יודע מה קורה עם זה?
כן, בהחלט. יאמר לזכותו של ראש ממשלתנו ביבי שביותך שר הבריאות ולאחר מכן ליצמן ביותו שר הבריאות וביבי כראש הממשלה סיכמו חד וחלק שיהיה פיילוט בישראל של 5 שנים שבו מחצית מהמדינה תקבל מגנזיום שיוסיפו את זה למי השתייה ומחצית מהמדינה לא תקבל מגנזיום במי השתייה ואז הכוונה למים המותפלים, ואז אחרי 5 שנים ישבו את התוצאים הקליניים בין מחצית המדינה שמקבלת לעומת אלה שלא מקבלות.
לפי מחלות לב?
לפי התמותה ממחלות לב.
אני רוצה לשאול, אני יודע שהם...
למעשה הפיילוט הזה אמור לרוץ, ואנחנו נמצאים בימים אלה בחיפוש המקורות שיבצעו את זה. אבל סך הכל ישנה החלטה.
אני יודע שתכף אנחנו נצף בהרבה מאוד שאלות. איזה מגנזיום לקחת? מגנזיום זה, מגנזיום ההוא, כמה לקחת? בוא תגיד לנו, מה בן אדם שהוא בסך הכל בן אדם בריא, רצוי שאוסיף לעצמו? אם איזה סוג, מה לקחת? היקר, הזול, המתוחכם, יש כל מיני סוגים, כמה לקחת?
תראה, צריך להבין, קודם כל דבר אחד, שהמגנזיום מתפנה בכליות. לכן קודם כל אנשים עם אי ספיקת כליות ידועה, השם יזהרו, אבל רוב האוכלוסייה, אין חשש מלקחת מגנזיום דרך הפה. אני אומר שוב, אין חשש מדוע, כי לנשים בהיריון, עם פרי אקלמפסיה וכדומה, אנחנו נותנים כ-40-50 גרם ליממה. בחולי לב נותנים קרוב ל-20 גרם ליממה. בהפרעות קצב לב, כמו שאתה אמרת, בהחלט נותנים 2 גרם בעירוי, ולאחר מכן 6 גרם. ואילו בפרוס או בכדורים של תוסף, אנחנו נותנים בין 300 לבין 500, 600 מיליגרם ליממה.
זה גם לא נספג מי יודע איך.
נכון, והוא לא נספג, ואם יש עודף הוא מיד מופרש בכליות. לכן ההמלצה שלי, דווקא להשתמש בתכשיר ישראלי של חברה, אני כאן ציוני, אני מצטער מאוד, ישנה חברה אחת בישראל שמייצרת מגנזיום הידרוקסיד מונוהידרט.
אנחנו לא נזכיר את שמה, בסדר?
אוקסיד מונוהידרט, אני לא מזכיר את השם שלה, אבל זו חברה ישראלית שבהחלט, למה אני אומר עליה? כי אנחנו בשיבה, בבית חולים שיבה, בדקנו 2 תכשירים, אחד של אותה חברה, ואחד של חברה אחרת, כי כל אחת אמרה שלי יותר טוב. אתה יודע, באו כל אחת אמרה שלי יותר טוב, אז אני כמדען, בא ובודק את זה במחקר פרוספקטיבי, פעם אחת קיבלו תכשיר אחד, פעם קיבלו תכשיר שני, ומסתבר שדווקא התכשיר הישראלי שיפר בצורה אדירה, א', את רמת המגנזיום בתוך התאים, שזה הכי חשוב, הכי חשוב לנו, ב', הוריד את הליפידים, את הכולסטרול ואת הטריגליצרידים בצורה ניכרת, שיפר את התפקוד של תעשיות הדם, ודבר נוסף, מבחינת איכות החיים, שיפר את איכות החיים לעומת התכשיר השני. כך שאין לי ספק
היום שמקפיק... זאת אומרת שחפשו בבית המרקחת שכתוב תוצרת ישראל ותמצאו את הנכון.
כן, בדיוק. יש כמה מתכשרים. כמה מתכשרים של אותה חברה.
אוקיי.
ואתם יודעים מה? המגנזיום של כל העולם, איפה הוא מיוצר? בים המלח. ים המלח הוא זה, הוא מכיל את הכמות הגדולה.
בגלל זה הם מייבשים לנו אותו.
נכון, אתה מבין? המגנזיום לא רק בג'אנטים של המכוניות ובמטוסים, הוא גם בתרופות שעוזרות מאוד. דרך אגב, אפרופו, אם אתם יודעים או לא יודעים, חלק גדול מהנזקים של זה שיש לנו מים מותפלים, זה שהירקות והפירות אצלנו מתחילים להיות לא תקינים. אם אתם רואים את השדות, שאתם אומרים שהעגבניות שמקבלות את המים, זה בגלל הבצורת, זה לא בגלל בצורת ולא בגלל בטיח, זה בגלל שמקבלים מים ללא מגנזיום.
וואו, לא חשבתי על זה.
אוקיי. תראה, פרופסור שכטר, יכולנו להמשיך לדבר איתך לפחות עד סוף התוכנית, וגם מעבר לזה, אבל אנחנו שומרים לעצמנו את הזכות להזמין אותך שוב.
נכון, נכון, זה היה מרתק, תודה.
אנחנו מודים לך מאוד. הפרופסור מיכאל שכטר הוא קרדיולוג בכיר, מנהל היחידה למחקרים קליניים במערך הלב בבית החולים שיבא, הוא בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, והוא גם יושב ראש החוג לאפידמיולוגיה ומניעת מחלות לב באיגוד הקרדיולוגי בישראל. תודה רבה.
תודה רבה, תודה, ממש תודה.
שלום, שלום.
תודה רבה לחלד על MDD, אבל אנחנו נצטרך לוותר, כדי אנחנו רוצים להמשיך עוד ולהספיק עוד כמה דברים.
אני רק רוצה להוסיף כמה דברים. יש הרבה תרכובות מגנזיום, חלק מאוד יקרות וחלק לא יקרות. אז כמו שאמר פרופסור שכטר, הכי הפשוט מגנזיום אוקסיד, הוא התרכובת שכנראה עובדת מצוין, ולא צריכים לשלם יותר מדי כסף על כל מיני תרכובות אחרות לא זה. ומה שאני רוצה להגיד, שבעצם בגלל שגם מגנזיום לא נספג טוב בגוף, רק חלק קטן ממנו נספג בגוף, אז לא צריכים לפחד, ובאמת בין 190, אני חושבת, המינון של תכשיר אחד, עד 500 של אחר, אפשר לקחת את זה בלי איך אנחנו רואים שמגנזיום עובד מיידית כאילו? לכל מי שיש לו בעיה בלב והוא לא יודע, הוא לא יודע. אבל למי שיש לו התכווצויות של שריר, אף רועד ככה, עושה כזה צ'יק טיק טיק
כזה. כן, כן, כזה מין...
זה מחסור במגנזיום, בדרך כלל.
גם אמרו לי שהתכווצות הזאת שיש בשוק, בכף הרגל.
גם בשוק, וגם בעצב.
בשוק ברגל, בעצם.
גם באצבע, ולפעמים בפנים, את יודעת, פתאום ככה מתחיל תחושה כאילו שזה רועד.
כן.
זה מחסור במגנזיום בדרך כלל.
זה עוזר גם נגד כאבים נוירופתיים של חולי סוכרת? זה יכול לסייע?
זה יכול לסייע, בגלל שלחולי סוכרת יש, כמו שמיכאל אמר, יש יחסית מעט מגנזיום, אז זה יכול לסייע לכולם. אני זוכרת שלפני כמה וכמה שנים באה אליי מישהי שהיא הייתה, היה לה משרה מאוד כזאת, שהרבה עצבים והרבה אחריות, ודיברנו על משהו אחר, פתאום אני אומרת לה, תגידי לי, יש לך התכווצויות שרירים? היא אומרת, למה? אמרתי, תגידי לי, היא אומרת לי, עוד איך, אני לא ישנה בלילה, איך ידעת? אני אומרת, אני ידעתי בגלל שאת מאוד עצבנית ומאוד זה, כי אנשים עצבניים מבזבזים יותר מגנזיום.
אז גם אל תתרכזו ולא תבזבזו מגנזיום ולא יחסר לכם.
אז עדיין צריכים מגנזיום. ונתתי לך את המגנזיום והיא פגשה אותי לא מזמן, אומרת, תקשיבי, אני נזכרת בך כל ערב, בגלל שאני נרדמת ואין לי התכווצויות של שרירים. זאת אומרת, יש גם אפשרות לבדוק את המחסור במגנזיום בצורה כזאת, משום שהבדיקת דם למגנזיום היא לא כל כך נותנת לנו אינדיקציה, רק אם הוא ממש חסר, אז זה יהיה חסר, אבל בגלל שהגוף שומר על רמה מאוד יציבה של מגנזיום, כי הוא מאוד מאוד חשוב, אז בדרך כלל גם אם זה חסר, אנחנו יכולים לראות בבדיקת דם רמה תקינה, אז זה לא, עדיין לא אומר שום דבר.
אני מבין, אני רוצה שאנחנו נספיק את ה... שאלה הזאת, באיזה קורקומין מומלץ לקנות ולהשתמש, ותודה לך על הברכות מאזינה.
אוקיי, הקורקומין בכמוסות, צריך להיות שם כתוב עם פיפרין, עם תוספת פיפרין, פיפרין. עם פיפרין, כי הוא משפר את הספיגה. יש היום שיטה של מיקרוקפסולציה, גם זה צריך להיות כתוב על הזה, או אז לא צריכים פיפרין, אז, אבל בטח לא סתם אבקת קורקום.
בטח לא סתם אבקת קורקום שקונים לא בחנות נספק. הזה. אנחנו מדברים על כמוסות שקונים בבתי מרקחת או חנויות טבע.
בתי מרקחת.
הנה, אמרה הפרופסור, לא אני. שלום, יש לי ויטמין D27, כמה רצוי לקחת ביום?
תלוי באיזה קופת חולים. אם היא במכבי או מאוחדת או לאומית, אז היא יכולה לקחת 400 יחידות ליום, כי זה כמעט נורמה. אם היא בכללית, ששם הגבול התחתון הוא 75, בגלל היחידות מידה אחרות, אז יש לה ממש ממש נמוך, אז היא צריכה לקחת 2,000-3,000 ביום. זה תלוי.
זה תלוי. התוצאה הזאת, זה תלוי מאיזה קופת חולים.
בדיוק, איפה היא...
אז מאזינה, אם יש לנו עוד כמה דקות, תשלחי לנו באיזה קופת חולים את, ואולי נוכל קצת יותר טוב להגיד.
אבל הנה, אמרתי לה בדיוק קצת זה.
אוקיי. אז הנה, יש לנו כבר מאזין או מאזינה. אם כך, בגיל מבוגר מומלץ ליטול מגנזיום דרך קבע?
שוב, זה לא מופיע בשום הנחיות בינלאומיות או ישראליות. אני אומרת שאם אתם הרגשתם לפחות פעם אחת התכווצות, תיקחו מגנזיום. זה לא יכול להזיק חוץ ממחלת כליות. ובדיוק לפני שבוע דיברתי עם מישהו, ידיד שלי, שהוא גם רופא במקצוע, אמר לי, תקשיבי, יש לי הפרעות קצב, טראם, בום, אני עייף וזה. ולקחתי מגנזיום, ואני כבר מרגיש יותר טוב. אמרתי, למה לא אמרת לי קודם? הייתי כבר אומרת לך מזמן שצריכים לקחת מגנזיום. אז זה חומר מאוד 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 משמעותי.
אוקיי, יש פה עוד שאלה שמתקשרת כנראה לשאלה ששאלתי אותך קודם. אני סובלת מכאבים נאורופטיים וכאבים בכפות הרגליים בגלל נטילת סטטינים.
כן.
האם גם נגד זה המגנזיום יעזור לי?
המגנזיום עוזר בכל מקרה, אבל לא ספציפית לזה. פשוט צריכים להחליף את הסטטין. כי יש כמה סוגי סטטינים, יש סטטינים שפחות משפיעים, ויש כאלה שיותר משפיעים. צריך ללכת לרופא, ולעשות מזה בצורה דרמטית, להסביר לו, שיש לי כאבים איומים, אני לא יכולה לישון, ואני לא יכולה לחיות, אוקיי? וזה נכון, כאילו, זה לא צריכים להגיד, טוב, קצת כואב לי וקצת זה, זה לא עובד. להגיד שיש לי כאבים שאי אפשר לסבול אותם. ואז יש אופציה לנסות סטטינים אחרים, ואם אף סטטין לא עוזר, אז יש היום תרופה חדשה שעובדת לגמרי אחרת מהסטטינים, ולא גורמת לשום כאבים.
שואלת אותנו מאזינה, למה המדינה לא עושה סדר בקופות החולים בנוגע לכמות המגנזיום?
למה זו שאלה
למה זאת שאלה שאנחנו לא יכולים לענות עליה, כי אנחנו לא משרד הבריאות.
לא משרד הבריאות ולא עובדים בעניינים האלה, ושאלה ללמה בדרך כלל זה ככה, כי אין לנו שאלה אחרת, תשובה אחרת.
יפה, אולי פשוט עוד אף אחד לא חשב על זה. שלום רב, אני בת 70, צורכת 1200 מיליגרם סידן, 500 מיליגרם בכדורים ו-700 מיליגרם על ידי מוצרי חלב. האם שתיית קפה מפריעה לספיגת הסידן, ובאיזה מרווחים וכמה כוסות קפה ביום? תודה, מרים.
אוקיי, מהסוף, כמה קפה שנעים לך וטוב לך. אם את שמה קצת חלב בקפה, אז גם ככה קצת חלב לא נותנים, לא נותן כמה ש... מי יודע כמה סידן, אז זה לא משנה. אם את... יש איתי העתה בספיגה, אבל זה לא משהו קטסטרופה.
אוקיי.
ואת יכולה לאכול מוצרי חלב עם תה. אוקיי, גם תה קצת, זה קצת מפריע. אז זה פשוט לקחת פרוסה עם גבינה, או לקחת קף קוטג' בסלט, ולשתות קפה שעתיים אחרי זה. הבנתי. אבל שוב, זה לא כל כך משמעותי, בגלל שאת גם מוסיפה את זה בתחשיב.
היא מוסיפה בתמוסות, לא, אז כן. כנראה שזה...
לא
זה.
כל כך, לא כך נורא.
יש לנו פה מאזינה שמאוד...
דרך אגב, כמה 1200 הזה, זה לא חוק שניתן ב... על ידי אלוהים בהר
סיני. לא זה לא תורת משה לא, מסיני. ממש לא. מהר סיני. אוקיי. יש לנו פה מאזינה שאוהבת מאוד את המחקרים שלך, מבקשת ש... נעסוק בהם יותר. אנחנו עושים את זה כמעט חצי תוכנית בכל שבוע.
אם יש מחקרים מעניינים עושים, אם אין, לא, ואם לא התחשק לי, אז אני לא אספר
לא בכוח, המחקר. לא בכוח. מה שטוב וחשוב לנו, אנחנו מביאים. טוב, אולגה, אני רוצה להגיד לך, לספר לך עוד מה.
להודיע לך בשורה רעה.
תראי, מה יעשה לה? שהיא חצי ממה יעשה לה ויובל אביבי, ממה שכרוך שיבוא כן. מיד אחרינו, היא כבר פה באולפן.
אופה, אז אנחנו צריכים לפנות את האולפן.
אז אנחנו נפנה את האולפן, נגיד לכם, לכולכם, תודה רבה שהייתם פה, תודה רבה לפרופסור אולגה רז, דיאטנית קלינית ומרצה בכירה באוניברסיטת אריאל, תודה רבה לגיא פלוויאן, תודה רבה לפרופסור שכטר, תודה רבה ליובל אביבי שנכנס לאולפן, ולגיא פלוויאן שהיה על הביצוע הטכני. אני אבי שמה, הנה יהיה פה גם בשבוע הבא, יאללה ביי. הירידה הזו לחוב החם הייתה בשבילי נתיב לעולם של שיקור מוכר מעלה ביקר עם בוטנים וסירופ אדום של סוכר חגורה בעשר וקלטת מתנה מצנבים ועיתון להמתנה קולנוע שמקרין סרטים של זימה וכובע של פרסים רקמה הייתי יורד בתחנה הישנה כשגשם יורד, כשהשמש בוערת פתאום אני שייך ולפעמים אני אחר בתוך עולם צפוף וממהר בסדרות הנעליים הזולות בדוכני פלאפל עם כל התוספות שירותים ציבוריים שרחם למרחוק נהגי מוניות שלא למדו לשתוק
שיקור ועיוור מסתכלים על העולם אברכים מרוויחים מצווה חינם הייתי יורד בתחנה הישנה והיא הייתה לי מדינה אחרת מדינה של מציאות בהמתנה שגשם יורד וכשהשמש בוערת
אתם מאזינים לכאן הסקטים הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי